ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. כמי שחי בירושלים, כמי שחי את הנדלן בירושלים, ואני אומר ירושלים במיוחד, אני יכול לספר לכם שאחד, אולי אני רואה בזה בעיה, אבל יש בזה גם יתרון, זה שהרבה מאוד מהנדלן שנעשה פה, נעשה עבור משקיעים, או שרוכש אותו קהל של משקיעי חול, ובאמת יש פה בירושלים במיוחד, אבל לא רק, קהל של, או ציבור של עורכי דין, שמתמחים בקהל תושבי החוץ, ואת אחד מהם היום אני אארח פה, ואיתו אנחנו הולכים לדבר עם שיחה מאוד מרתקת על כל מה שקשור בהבדל בין נדלן חול, בין נדלן חול לנדלן ישראל, בין ההתנהלות, על המשקיעים קצת שנכיר אותם ומי הם, למה הם משקיעים פה, וקצת נדע על מה שקורה פה בנדלן, ואולי קצת נדבר למה זה מציק לנו הירושלמים, שאנחנו סך הכל עיר של פקידים, שפתאום נכנסו לנו כאלה נכסי יוקרה בתוך העיר שלנו. אז אני לא יודע אם אני צריך לקרוא לך עורך דין שטיינברג.
לא, חס וחלילה. יצחק שטיינברג זה מספיק.
אז אני אקרא לך יצחק ויצחק ליצחק. אז ברוך הבא, יצחק שטיינברג, אתה רואה, אני מכבד אותך.
תודה.
ותודה שבאת, ואני אשמח אם ככה תספר קודם כל, לכל מי ששומע אותנו, מי זה עורך דין יצחק שטיינברג?
טוב, אז קודם כל צחי, תודה רבה שהזמנת אותי, וזה כיף להתארח פה, וכיף להיות במחיצתך.
שמח, כבוד.
אני עורך דין כבר, אני אספר על עצמי בפן של העורך דין, בגלל שזה
זה העיקר
פה. אני עורך דין כ-18 שנה, עוסק אך ורק בתחום הנדלן, בעלים של משרד ירושלמי, די קטן, אנחנו במשרד שלושה עורכי דין בסך הכל, אנחנו עוסקים אך ורק בתחום הנדלן, כשאני אומר נדלן הכוונה היא הכל, החל מעסקאות מחר ורכישה פשוטות מה שנקרא, יד ראשונה, אנחנו מייצגים גם קבלנים, עשינו קבוצות רכישה, תכנון ובנייה, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית כמובן, תמ"א 38, פינוי בינוי, הכל וליטיגציית נדלן. יחד עם זאת, נאמר, בעשר שנים האחרונות התמקדנו בעיקר בייצוג של תושבי החוץ, וגם בנושא של ייצוג יזמים, אבל לא זה העניין שלנו בהקשר הזה. התחלתי את הקריירה שלי בתחום הנדלן, למעשה במשרד ירושלמי קטן, שעוסק בעיקר בייצוג של תושבי חוץ, ושם נחשפתי לעניין הזה.
מי זה המשרד הזה?
המשרד נקרא ויין משייקר וארנסטוף, משרד ירושלמי ותיק מאוד, לצערי אחד מהשותפים כבר לא בין החיים, שניים אחרים, אחד יצא לפנסיה, השלישי גר אגב לא רחוק מפה, ברי ארנסטוף, אדם בן 75, עדיין הולך ברגל כל יום לרחוב קרן היסוד כל יום. לאחר מכן שימשתי כמה שנים כיועץ משפטי פנימי של אחת מחברות הנדלן הגדולות בירושלים, שבנתה פה קרוב ל-1,000 יחידות דיור.
איזה חברה?
נקראים, יש להם כל פעם, לכל פרויקט יש חברה משלה, הם נקראים נופי בית וגן, תניעת בקה, בנו פה בירושלים למעלה מ-1,000 יחידות דיור ב-20 שנה האחרונות. שם נחשפתי מאוד מקרוב לכל מה שקשור לעבודת האיזום של הנדלן, כלומר גם בהקשרים, גם בהקשר המשפטי, גם בהקשר המימוני, גם בהקשר הטכנוני, גם בהקשר השיווקי. ולפני כ-9 שנים, 10 שנים פתחתי את המשרד שלי, פחות או יותר. ומאז אנחנו עושים אך ורק נדלן, ומייצגים בעיקר תושבי חוץ. חשבתי לנכון בשעתו להציע לך לעשות פודקאסט על העניין הזה, משום שבעיניי זה יכול ללמד לא מעט אותנו הישראלים על שוק הנדלן, על ההסתכלות החיצונית, וגם על איך אנחנו יכולים ללמוד מהם איך לעשות עסקים.
אתה יודע, שאתה אומר תושבי חוץ, אנחנו מדינה קטנה, ג'וק על המפה, חוץ זה הרבה. מי אלה תושבי החוץ?
אז באמת אי אפשר לדבר עליהם כמקשה אחת. האמת היא ששבוע שעבר חזרתי מנסיעה ארוכה מארצות הברית וממקסיקו. אי אפשר להסתכל עליהם כמקשה אחת, כי תושב החוץ שקונה דירה בהרצליה פיתוח או ברעננה, הוא לא אותו אחד בדרך כלל שקונה בירושלים. הם מגיעים ממקומות שונים, הם מגיעים עם חתכים סוציו-אקונומיים שונים.
כשאומרים נתניה למשל, נתניה זה מובהק צרפתים.
לא, אז זהו שלא.
אז הנה, תיקנת
אותי. נתניה, יש המון אנגלים, המון אנגלים.
זה פעם ראשונה שאני שומע.
האנגלים אוהבים את הים, ואוהבים את מזג האוויר החם. יש לא מעט אמריקאים, דיבר איתי לקוח מדטרויט הקרה, מי שמכיר את דטרויט יודע שקר שם, שהוא שוקל לקנות דירה להשקעה בישראל, ונתניה בפירוש הייתה אחת מהאופציות שלו. ברגע שנוצרה קהילה, וזה גם עוד דבר שמאפיין
טוב, את... טוב, זה עיר שיושבת ממש על הים, זה לא מוצר כן שכיח בישראל.
כן ולא, כלומר, כי בת ים לדוגמה, שגם יושבת על הים, או נהריה שגם יושבת על הים, לא תהיה אטרקטיבית בשבילו.
כן, אבל תזכור שאם אנחנו מסתכלים על נהריה, זה קצת יותר מדי בצפון, וקצת זה קשור למצב ביטחוני, וגם סוציו-אקונומי, ואם אתה מסתכל על בת ים, אז יש את כל ההשלכות של בת ים ויפו, כן? למרות שיפו, יש לה חלקים שכן חיים בתושבי חוץ, אנחנו יודעים, אבל שתושבי חוץ מסתכלים ומסתכלים על הארץ, מה שהם שומעים, זה עלול מאוד מאוד להשפיע.
אז אני רוצה לחדד את זה. קודם כל, כמי שעוקב אחרי שוק הנדלן, רואה שיפו ובת ים עוברות ג'נטריפיקציה משמעותית. כלומר, אני די בטוח שבעוד 5-6-7 שנים, יפו שאנחנו מכירים, אני גדלתי בתל אביב אגב, נולדתי בתל אביב וגדלתי בתל אביב. ואני זוכר אזורים שהיום הם אזורי היוקרה של תל אביב, היה פחד אימים להסתובב בהם בלילות. רחוב רוטשילד היה מקום שאחרי 7 בערב לא היה לאדם רגיל מהיישוב מה לעשות בו. והיום אני לא צריך להגיד על זה שמוכרים שם ב-70 ו-80 ו-90 אלף שקל למטר.
אתה התכוונת שגם ביותר, בגלל שיש שם בתים שנמכרים ב-160 מיליון וכיוצא בזה.
בהחלט. עכשיו, וגם אני רוצה אבל כן לגעת בנקודה שהיא חשובה לתושבי החוץ. מאוד יכול להיות שבת ים יכולה להפוך להיות אטרקציה גם לתושבי החוץ וגם נהריה. השאלה היא קהילה. כלומר, תושב החוץ מחפש קודם כל את הקהילה שמתאימה לו. הוא לא יבוא, זאת אומרת, כשאתה שוקל לקנות נכס להשקעה, ואתה שוקל את הנתונים הכלכליים פר סה, הוא שוקל, אצלו זה קודם כל החלטה רגשית. והוא שוקל, ולא רק את ההחלטה הרגשית, הוא גם שוקל את ההחלטה הסביבתית. כלומר, הוא ירצה לחיות בקרב קהילה, אם הוא מגיע, אם הוא אמריקאי או אנגלי, בקרב קהילה אנגלוסקסית. אם הוא איטלקי, ויש לא מעט איטלקים שקנו בבת ים, כן? אז הוא רוצה את הקהילה האיטלקית. ואם הוא צרפתי, אז הוא ירצה את הקהילה הצרפתית, ולכן תל אביב, הרצליה, רעננה ונתניה יתאימו לו.
ושהם קונים למשל בבת ים, אם בוא נתקנו קצת על בת ים, הרי בת ים יש לה התפתחות כרגע על ציר החוף.
נכון.
נכון? גם בנייה גבוהה, גם זה, הבעיה שלא הכל מתפתח שם, ברחובות ליד זה לא מתפתח אותו דבר, איפה הוא יתמקד?
אז זה נורא תלוי. אם ההסתכלות שלו היא הסתכלות של קודם כל דירת חופש, ושיהיה לו את כל הפסיליטיז שהוא צריך, אז הוא יחפש את הצרכים המיידיים שלו. ואם הוא משקיע נדלן שבעצם עושה את זה קודם כל להשקעה, אז הוא ילך טיפה לקווים האחוריים יותר, מתוך מחשבה, ידיעה וכולי, שבעתיד משהו יקרה שם.
אז אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה לקחת איזה, לעשות איזה ברייק קטן, ואני רוצה לשאול. יש את הקהל של משקיעים, גם אנחנו בארץ יש משקיעים, יש משקיעים שקונים למגורים, כמו שאמרת, יש משקיעים שקונים דירות נופש, יש משקיעים שקונים דירות להשקעה, כמוני או כמו אחרים, כל אלה שאני מלמד אותם, לצורך בניית פנסיה, מה שאני אומר. איך זה מתחלק בקרב תושבי החוץ?
וואו, זה כל כך, זאת שאלה כל כך גדולה, כי זה נורא משתנה. אנחנו מדברים פה על קהל של אלפי משפחות ממקומות שונים בעולם. אני יכול להעיד על מה שקשור לעיסוק שלי, שזה בעיקר בקרב הקהילה האנגלוסקסית. וגם שם זה משתנה. כלומר, יש את החבר'ה הצעירים יותר, או חבר'ה שישקלו לעשות עלייה, הם ילכו למקומות כמו לדוגמה בית שמש, שהם ימצאו קהילה ותתפלא, בית שמש היא כבר לא מקום זול היום, כלומר, אני
מציע... זה אתה מדבר שאם הם חרדים.
לאו דווקא חרדים, לא, גם דתיים לאומיים.
גם דתיים לאומיים.
גם דתיים לאומיים.
אתה מדבר על כל החלקים של השכונות האחרות בבית שמש.
אני מדבר, כן, מדבר על בית שמש הישנה, מדבר על רמה א', וזה גם... זה לא רק, היום זה כבר לא תלוי רק ברמה הסוציו-אקונומית, כלומר, יש אנשים שהם עשירים, יש אנשים שיש להם כסף, הם פשוט יעדיפו להיות במקום שיש קהילה יחסית צעירה. יש קהילה, למשל, שניסתה להתפתח בשכונה שנקראת רמת גבעת זאב, שהיא התפתחות של גבעת זאב הישנה, שיזם בשם...
אתה לא מדבר על גבעת הילות.
לא, על יד אחרי הגן הילות. אחרי הגן הילות יש שכונה חדשה שנקראת רמת גבעת זאב, יזם צעיר בשם חנוך קס, לקח קרקע שהיא בסוף העולם שמאלה, ופיתח בבנה בניינים של, בסך הכל יש שם 240 יחידות דיור בבנייה רוויה, ועוד כ-160 יחידות דיור של בנייה נמוכה. מחירים מטורפים שם, כלומר אני הצגתי אנשים שקנו שם בתים בלמעלה $2 מיליון. עכשיו, אנחנו לא מדברים, כן, מה שאתה שומע.
דירות של 100 מטר?
בתים, לא, בתים. בתים. גם דירות, דירות של 100 מטר היום נמכרים שם, סביב ה-2.4-2.5 מיליון שקל. ואנחנו מדברים לא על ירושלים, אנחנו מדברים על מחוץ לירושלים, כי היא הצליחה להגיע...
כן, אבל צריך לזכור שגבעת זאב, א', קיבלה בשנים האחרונות איזושהי פינה כזאת מיוחדת.
נכון.
הגבעת האיילות, או הגן האיילות, שזה החלק החרדי, השכונה החרדית הסגורה, הרי אי אפשר להיכנס ואי אפשר לצאת ממנה, אם אתה לא תושב המקום, קצת תרמה למקום, אז גבעת זאב היום יש לה מקום טוב.
אתה תתפלא, אבל זה בדיוק הנקודה. אין שום קשר, אין שום קשר בין תושבי הגן האיילות לתושבי רמת גבעת זאב.
בגלל שזה מין
לא, בגלל שזה חתך סוציו-אקונומי, חתך דתי וחרדי, שונה לחלוטין. מי שקנה שם לא יקנה שם, אנשים שקונים ברמת גבעת זאב מגיעים, יש המון תושבי חוץ, גם, וגם בירושלים עצמה, יש אזורים שלפני עשור אף אחד לא הסתכל עליהם, ועלו משמעותית בגלל נושא של נהירה של תושבי חוץ.
אלה שקנו, או אלה שקונים, ואנחנו טכניק, אני רוצה לעבור גם לחלקים המשפטיים, אבל אלה שקונים בגבעת זאב למשל, את אותם בתים בשני מיליון דולר, זה אנשים שמתכוונים לבוא לגור פה?
אז יש, תתפלא, אני יכול לדבר על לקוחות שלי לדוגמה, יש מישהי שהיא הייתה, שהיא יועצת משפטית של תאגיד בינלאומי, שפשוט החליטה לבוא לגור בארץ, ועובדת מרחוק, אנחנו אומרים, היא עשתה את זה עוד לפני הקורונה. יש לא מעט אנשים שהגיעו לפה בשביל לעלות, ויש כאלה שמחזיקים את זה כבתי נופש. כבתי נופש.
אז השאלה שלי היא כזאת, נכון שמחזיקים את זה כבית נופש, אבל עדיין אני מסתכל בהסתכלות, אנחנו כרי ירושלמים מכירים את ממילה, ראיתי שם את הפרויקטים, עכשיו הפרויקט שנבנה שם מול בית שמואל, הסתובבתי בו והוא מרשים. למה הם יקנו בגבעת זאב, או למה הם יקנו במקומות כאלה, ואם הם רוצים נופש, שפה יש להם את הקרבה למקומות הקדושים, מרכז ירושלים, מרכז התיירות של ירושלים, אז... ליד ממילה, הקניון, וכל מה שקשור.
אז התשובה לזה היא תשובה פשוטה, קהילה. ברגע, הנושא של הקהילתיות הרבה יותר חזק בחול, אנחנו פה חיים כל אחד חי לעצמו פחות או יותר, אפילו בציבור החרדי, אנשים בגדול, לא מדבר על ציבורים של חסידים, אבל בציבור החרדי הרגיל, מה שנקרא, חי בגדול לעצמו. בחול זה לא עובד ככה. יש לי בן דוד שהצגתי אותו ברכישה של דירה בלא מעט כסף ברחביה. ושאלתי אותו, למה לך לגור ברחביה בדירה ישנה שאתה צריך להשקיע בה ולשפץ בה? הוא אומר לי, כשאני מגיע לחופש, הוא גר בארצות הברית באזור שנקרא Five Towns, זה אחד הפרברים של ניו יורק, אחד הפרברים העשירים של ניו יורק. הוא אומר לי, אני רוצה לגור ולהיות בקרב אותם אנשים שאני נמצא איתם כשאני נמצא בחול. הם רוצים את האנשים שדוברים את השפה שלהם. הצרכים שלהם מבחינת אוכל הם שונים ממה שאנחנו רגילים. הם רוצים לחיות בקרב קהילה. ולכן איפה שיש קהילה, לשם הם יהיו. אז לכן הם הולכים דווקא למקום כמו גבעת זאב, כי גבעת זאב נותן להם את הסוג של הקהילה הזאת. ולכן הם גם מוכנים לשלם את המחירים האלו.
עכשיו, יש, אתה יודע, יש באווירה הכללית אומרים שהרבה מאוד מהמשקיעים באים להשקיע בארץ כמקור מפלט. מהפחד, כל פעם שיש איזו אנטישמיות, כל פעם שקורה משהו, אתה יודע מה? כולל בקורונה, שראו את ההבדל בין מה שקרה בעולם למה שקורה בארץ, אבל גם במשבר הגדול של הסאפריים, וכל הזה, כל משהו שקורה, או כל רצח שקורה, ואנחנו שומעים כל הזמן שיש תקיפות בכל מיני מדינות של אוכלוסיות יהודיות כאלה ואחרות, ואז אנחנו רואים שיש ניסיון לקנות פה מקומות מפלט. איפה אלה מתרכזים?
מתרכזים בכל מקום. קודם כל, אתה מאוד מאוד צודק. אני יכול להגיד לך שבעקבות מה שהיה בקיץ האחרון, עם כל האירועים של Black Lives Matter בארצות הברית, וגם, אני חייב להגיד, העלייה של ממשל ביידן, שהיהודים תופסים אותו כמשהו שמאיים עליהם, גם ברמה, לא יודעים ברמה הפיזית, אבל ברמה הכלכלית, הנושא של העלאת מיסים, הנושא של זה שאי אפשר לסמוך על הממשל, אז בפירוש האנשים האלו מחפשים מפלט, הם אומרים, אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו בטוח, ומבחינתנו בטוח זה בישראל. זה מפליא אותי לפחות לראות כישראלי, שישראל, במיוחד אחרי הקורונה, נתפסת כמקום הרבה יותר בטוח. ישראל נתפסת כמקום יציב, למרות ארבע מערכות בחירות שעברנו, למרות סגרים שהיו פה, ולמרות...
הבחירות באמת לא השפיעו על...
לא השפיעו... כולם מדברים על הבחירות, שוב, אני מדבר על, חזרתי מארצות הברית לפני פחות משבוע, אז אני חי את הדברים, מדברים על זה, הפוליטיקה הישראלית מעניינת את האנשים, אבל זה לא מפריע לאנשים, אנשים לא רואים את ישראל כמקום לא יציב.
אני חושב שהמזל של הפוליטיקה הישראלית, זה באמת מה שביבי צועק כל היום חיסונים, זה שבאמת הטיפול לכאורה בקורונה, עזוב את כל מה שהיה בכלכלה בדרך, זה לא מעניין אותם, בעצם המדינה שהתנקתה הכי הרבה בעולם זה אנחנו.
אז אני מסכים איתך בנקודה של החיסונים, אני לא מסכים איתך בנקודה אחרת. הייתה לי שיחה עם עורך דין אמריקאי שאני עובד איתו, הוא אומר לי, הוא היה פה בארץ בגיל 17, היום הוא בן 32, הוא אומר לי, ישראל הייתה מקום שלא היה כיף להיות בו, גם ברמה הכלכלית. הפכתם פתאום להיות מעצמה כלכלית. בוא, אם נסתכל על התמ"ג של ישראל, ישראל נמצאת במקום, אם אני זוכר נכון, 30 בעולם. ישראל עשתה קפיצת מדרגה טוב, גם ברמה הכלכלית.
רק ההכנסות מהייטק.
נכון.
שינו את פני היום המדינה. כמות האקזיטים שהיו בשנים האחרונות, כולל בקורונה, אין תחרות בעולם.
כמות היוניקורנים שנמצאת בישראל, שמונפקת בנסדק ובאופן כללי, נותנת את אותותיה. ובעיניי, אגב, זו אחת מהסיבות לזה שהנדלן פה גם עולה, כי גם היכולת הקנייה פה גם עולה ועולה ועולה. נכון שזה בא על חשבון אוכלוסיות חלשות יותר, אבל ישראל נתפסת כמקום חזק גם כלכלית וגם פוליטית, למרות מערכות הבחירות, וכן, החיסונים בקורונה, והעובדה שאני מסתובב בארצות הברית, ואנשים אומרים לי, ואנשים לא יהודים, אומרים לי, וואו, אתם מסתובבים בלי מסכות, אתם סיימתם עם הקורונה, זה קרה לי יותר מאשר פעם אחת, זה משהו שהוא יוצא דופן.
יפה. אז אתה יודע מה, אני רוצה, אחרי שבעצם קצת התחלנו להבין, אתה יודע מה, אולי בוא ננסה לאפיין, אפרופו, אנחנו בירושלים, כן? יש לנו את ממילה, יש לנו את כל האזורים שאנחנו כולם יודעים שקוראים להם המקומות שאפשר להסתובב שם ערומים בלילה, בלי שאף אחד יראה אותך, בלי שאף אחד לא גר. מי התושבים שמתרכזים ובאים לאזורים שלנו?
אז זה משתנה בין האזורים. כלומר, קודם כל, כמובן שמי שיקנה בממילה, הם אנשים, הם מאוד עשירים, זה לא אנשים שקונים את הדירה הזו כמקום לעבור לגור אליו, לכל התושבי חוץ יש בראש שיבוא יום כן והם יבואו לארץ והם יגורו פה וכו', אבל הם לא באמת עושים את זה, לא בטווח המיידי לפחות. שם יכולים להיות מגוון של תושבים, כלומר יכולים להיות אנשים צעירים, נתקלתי לאחרונה באדם מטורונטו לדוגמה, שאמור לקנות שם נכס, בחור בן 32, שעשה הון בנדלן. יש שם אנשים מבוגרים. החתך אוכלוסייה שם, אוכלוסייה פחות דתית נקרא לה. הם כן דתיים, כי אחרת אם הם לא היו דתיים לגמרי, סביר להניח שהם לא היו קונים בממילה. הגם שבעיניי, אגב, כלכלית, זו החלטה נכונה יותר לקנות שם מאשר לקנות בתל אביב, כי יש לך את העיר העתיקה ואת הכותל, שזה משהו שהוא בהגדרה תמיד יגרום למחיר לעלות.
כן, אבל גם בתל אביב, אתה יודע, שאני מדבר על בועת נדלן, אז באזורים האלה אין בועת נדלן. לא יכולה להיות בועת נדלן כל זמן שיש מי שיקנה ובכל מחיר. זה אני מדבר על ירושלים, באזורים האריסטוקרטיים האלה, העשירים. תעשה הר חומה, הר חומה יכולה להיות בועת נדלן, שזה כבר התושבים הירושלמים המאפיינים, שאז יש לנו תקרת זכוכית, בגלל שיש לנו הכנסות מסוימות, זה סוג אוכלוסייה. תל אביב זה אותו דבר. תל אביב יכול לגור באותו בניין, ואני אומר את זה בכל הזמן, יכול לגור באותו בניין בן אדם שאין לו מה לאכול, ובדירה לידו או בדירה מעליו יגור מיליונר הייטק. ואתה יודע, דרך אגב, אתה אמרת על ציבור שהתאשר בארץ, היה פרסום עכשיו ש30,000 ישראלים נהיו מיליונרים בעקבות ההנפקות. זאת אומרת שקורה משהו במדינה שקצת יכול להשפיע גם לכיוון של עליית המחירים, ואתה צודק. אז בוא נמשיך לאפיין את התושבים פה.
רחביה זה גם כן אזורים, א', יש לא מעט צרפתים. אגב, הייתי במקסיקו, נתקלתי בכמה מקסיקנים שסיפרו לי שהם קנו באזורים בשל כמו רחביה ותלביה. יש פרויקט מאוד מצליח בשנה האחרונה, שנמצא ברחוב מבוא המתמיד, נקרא Jerusalem Spirit. יש שם, אני לא עושה פרסומת לפרויקט, אבל פשוט זה פרויקט שהצליח במונחים שאני לא מכיר אותם, הם מכרו קרוב מתוך 100, כמעט 200 יחידות דיור, מכרו כ-140 ומשהו דירות במהלך שנה וחצי, והמחירים הם לא זולים, כלומר המחירים, הממוצע הוא להערכתי 40 אלף שקל למטר, שזה מחיר משמעותי. יש את מרכז העיר, שזה המגדל שמנרב בנתה, יש את קבוצת הרכישה של בסר שבנתה על מה שהיה פעם עץ חיים.
עץ חיים זה השוק.
זה השוק, כן, זה השוק. ויש אזורים אחרים שאתה תתפלא, אזור כמו רמת אשכול לדוגמה או רוממה. רמת אשכול ורוממה ובוודאי אזורים שהם חרדים יותר, אבל יש המון תושבי חוץ שנכנסו לשם. יש את פרויקט...
מה, בכל התמות שם ובכל
לפני, מה... לפני התמות. קודם כל אני רוצה ברשותך לדבר על, על גאולה. יש את פרויקט, מה שנקרא שנלר, או אחוזת Jerusalem Estates. מחירים מטורפים, מחירים של 40 אלף שקל וצפונה. אנשים עשירים שקנו שם במרכז
חרדים.
גאולה. חרדים. חרדים,
חרדים. שזה נמצא הרי בגב של ישיבת גור.
נכון.
זה נמצא בכניסה... למאה שערים, מה שכולם מכירים, נכון. רחוב גאולה, זה המחנה ההיסטורי של ירושלים, מחנה כן. שנלר.
ועשו שם פיתוח יפה יפה ועם שימור.
מדהים, מדהים.
וגם ברוממה עצמה, מחירים נמכרים, היום מגרדים כבר את כאילו סביב ה-30 אלף שקל למטר, ואפילו יש פרויקטים ברוממה, פרויקט חדש, על איפה שהיה חוף שרי ישראל, פינת תורה מציון, כן. גם כן כבר מוכרים ב-36-37 אלף שקל למטר.
אני רוצה להגיד לך שאני הייתי שם, הרי אני מלמד חרדים, וביקרתי אצל בחור חרדי, אברך, אמריקאי, בתים מטורפים, לגמרי. מרשימים, ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם כל הפסיליטיז, ברמה...
אנשים חיים ברמה גבוהה, וגם ברמת אשכול, בכל התאמות, יש המון תושבי... ההבדל הוא שתושבי החוץ שמגיעים לשם, על פי רוב הם מגיעים בקונסטלציה כזו או אחרת לגור. אם זה הם או הילדים שלהם, כי זה מאוד מקובל אצלם, שהילדים מגיעים לפה לארץ ללמוד בישיבה, ונשארים כמה שנים, ואז המשפחה מגיעה וכו'. ירושלים פעילה מאוד. אני חושב שמאז תחילת הקורונה, ירושלים הייתה אחד המקומות הכי פעילים בארץ.
אז אתה אומר שלמעשה הקורונה לא נתנה אותותיה בשוק הנדלן מהצד של תושבי חוץ.
אני אגיד בדיוק להפך. הקורונה גרמה לשוק הנדלן, לפחות של תושבי החוץ, להיות הרבה יותר פעיל. עד הקורונה, השוק הזה היה די מנומנם. כלומר, גם מעלת מס הרכישה, של 8%, וגם שער הדולר. כלומר, אנחנו צריכים לזכור...
כן, אבל איך זה משפיע, ה-8% על מס הרכישה לתושבי החוץ?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה. אנשים, ברגע שהגיעה הקורונה, אנשים חיפשו מקום בטוח, וישראל נתפסה כמקום בטוח, והם הסכימו לשלם את זה. שנית, צריך לזכור, ויש דבר שלא הרבה אנשים יודעים אותו, שתושבי החוץ, כשהם עושים עסקאות, מה שנקרא בשטחים, כלומר, מעבר לקו הירוק, לא משלמים מס רכישה. אז זה גרם להם בפירוש לקנות במקומות כאלו.
איפה למשל?
למשל באפרת, למשל ברמת גבעת זאב.
טוב, אפרת מאוד התפתחה.
נכון, אבל אנשים קנו באפרת, אנשים קנו ברמת גבעת זאב, אנשים קונים בגבעת זאב, אני עכשיו מטפל בלא מעט עסקאות שם. החשיבה נעשית, אחת מהפקטורים זה, אנחנו לא נשלם מס רכישה. הקורונה בפירוש דחפה אותם, לעשות עסקאות בישראל.
המשבר שהיה של הסאפריים, איך הוא השפיע?
זה כבר היסטוריה, הוא ודאי השפיע משום שכוח הרכישה שלהם ירד משמעותית.
הייתה אז דעיכה
קצת. הייתה דעיכה, באופן כללי, לאחר הדעיכה השוק הרי שם סביב 2012 התחיל לעלות, וגם אז ראינו יותר, יותר כאילו זליגה שלהם לכיוון השוק הישראלי. אי שם סביב 17-18 הם התחילו לדוח, גם בגלל הנפילה של שער הדולר, וגם בגלל שהנדלן בישראל נתפס כדבר מאוד יקר, עד שהגיעה הקורונה, ואז אנשים התחילו שוב ושוב, ופשוט עפו על הנדלן פה, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. וגם צריך לזכור עוד דבר אחד, שהחלופות שהיה להם, זאת אומרת, הנדלן במקומות אחרים למעשה ירד, כלומר, אני אומר, חזרתי מניו יורק, ניו יורק היום נראית כמקום רפאים, הווייב בניו יורקי עבד, ודווקא ישראל נתפסת כמקום חי ונושם, כמקום שהוא, יש לו עתיד, יש לו צמיחה, אנשים מדברים איתי על השוק פה בירושלים, או מדברים איתי על הווייב בתל אביבי, גם אנשים לא יהודים, אנשים מספרים לי שהם רוצים לעבור, לבוא לבקר בתל אביב, שנתפסת כמקום מגניב, כמקום צעיר, כמקום שכיף להגיע אליו, יאמר לשבחו של רון חולדאי שהצליח להפוך את תל אביב למקום מאוד אטרקטיבי לאנשים מכל העולם.
תגיד לי משהו, אתה התחלת לדבר כאן על מס רכישה. בוא נבין קצת מה ההבדל שאני קונה נדלן בישראל ושקונה תושב חוץ נדלן בישראל. איך מתנהל, מה עובר משקיע מחוץ שהוא קונה בארץ?
האמת היא שצריך לשאול אחרת, צריך לשאול מה דומה. עד כדי כך, כי קודם כל צריך להבין, בעיניי לפחות, נדלן זה אנשים.
אתה יודע שיש לי פרק, לא יודע אם שמעת אותו, שהאדם זה לב העסקה.
חד משמעית, כמי שעוסק המון בהתחדשות עירונית, שם רואים את זה בכלל. אני טוען שהתחדשות עירונית זה בכלל לא יזמות רגילה, זו יזמות אנושית. כלומר, זה לדעת איך לדבר עם האנשים, ולדעת איך לנהל אותם.
בעיקר.
כל היתר זה בונוס.
מה זה? הרי התחדשות עירונית, בדרך כלל זה ניתוח בגוף חי.
נכון.
זאת אומרת, לא יכול מנתח, שעכשיו התחיל לנתח, לנתח אם הוא לא יודע להתנהל על גוף מורדם, וכאן זה בגוף חי.
לגמרי.
בוא נמשיך.
אז אני אומר, קודם כל, יש את הממד האנושי. רק כדי לספר לך אנקדוטה מעניינת, ישב אצלי פעם לקוח ותיק שלי, בחור, לא בחור, אדם שנות ה-60, ה-70 שלו, מאנגליה.
איזה כיף לדעת שבין 60 זה בחור.
כן.
אימצתי אותך היום.
אוקיי, בסדר, אין בעיה. הוא אדם עמיד מאנגליה, והוא אומר לי, הוא רוצה לקנות דירה בפרויקט ברוממה, דירה מקבלן, מחברה סולידית, שעשתה הרבה בחברה מאוד ותיקה. הוא אומר לי, I know I'm getting screwed, just let me know where. זאת הגישה, הגישה הבסיסית כלפינו הישראלים, של תושבי החוץ מאז ומעולם הייתה, שבטוח שאנחנו דופקים אותם. ובטוח, כי באמת היו המון סיפורי זוועה, המון המון סיפורי זוועה היו על כל מיני אנשים שעקצו אותם. אל תשכר גם, צריך לומר גם את הדברים, תושבי החוץ בשנים עברו, לשמחתי, אני פחות נתקלתי בזה, אבל אני יודע את זה, ישראל הייתה מקום המפלט לכספים הלא מדווחים שלהם. אז הם מגיעים לפה עם כל מיני מזוודות, עם כל מיני, עם ערימות של מזומנים, ואחר כך אין פלא שדברים נעלמים בדרך. עכשיו, אז הגישה הבסיסית היא גישה של חשדנות. שנית צריך להבין שהתהליך הוא שונה לגמרי בארצות הברית מאשר בישראל. לדוגמה, אני לוקח ארצות הברית כדוגמה. בארצות הברית, כשאדם חותם על חוזה, זה בעצם סוג של הצהרת כוונות כזו. כלומר, שמים 5% בנאמנות אצל עורכי הדין של הצדדים, ואז יש, בהסכם יש המון התניות, contingencies, מה שנקרא, ואם בסופו של דבר, בסוף הבדיקות מעלות, כאילו, הן מספקות את הקונה.
אתה מדבר בדיקות על האינספקשן וכאלה?
גם בדיקות משפטיות, גם בדיקות מימוניות. הרי בארצות הברית כמעט כל העסקאות מותנות במשכנתה, שאנחנו בישראל לא מכירים דבר כזה.
כן, אף אחד לא מוכן.
ובצדק. או למשל, ברגע שמישהו חתם הסכם כאילו מסוג דבר כזה, הוא מחויב, זאת אומרת, המוכר לא יכול לברוח לו. ובארץ, עד שנחתם הסכם, למרות שיש נושא של ניהול מסע ומתן בתום לב וכו', אבל תכלס, עד שבן אדם לא חותם על הסכם, תיאורטית מחר המוכר או הקונה יכולים להבריז וללכת הביתה. וגם אחרי שנחתם ההסכם, אז כספים, הבן אדם רגיל לשלם 5% בחתימה או 10% בחתימה ו-90% בקלוזינג, שזה הסגירה. וזה מתבצע תוך 30 יום. לך תסביר לבן אדם שאתה צריך לשלם כסף במהלך התקופה. לך תסביר לבן אדם שאת כל הבדיקות צריך לעשות מראש. לך תסביר לבן אדם, בארצות הברית הוא רגיל לשמוע שאם האינספקשן מעלה שיש איזשהן בעיות בנכס,
זה יורד מהמחיר.
יורד במחיר. אומר לו, פה צריך להגיד לו, אדוני יקר, אלא אם כן, אתה יודע, אתה מגלה שלא יודע מה קרה, המחיר יישאר כמו שהוא. לך תגיד לקונה ש, תשמע, יש משכנתה, אין משכנתה, תתמודד. מחר בבוקר השמאי נותן לך מטעם הבנק, אומר לך, כן, השווי בהסכם הוא 1,000,000 שקלים, אבל אני לא יכול לתת לך יותר מ800,000 שקל, לך תביא הון עצמי יותר גבוה. לך תסביר לבן אדם שמס רכישה משלמים 60 יום מחתימת ההסכם, ולא בקלוזינג כמו שהם רגילים. לך תסביר לבן אדם ששכר הטרחה של כל המעורבים בעסקה, אם זה מי שליווה אותו, אם זה יועץ המשכנתאות, אם זה מתווך, אם זה עורך הדין בחתימה. לך תסביר לו את כל הדברים האלה. העבודה שלי כעורך דין שמלווה תושבי חוץ, אני אומר להם את זה מפורש, זה to bridge the gap, זה לגשר על הפערים, להסביר לכם איך התהליך עובר. כלומר, הייתה לי עסקה בפרויקט שנחתמה כשבוע לפני פסח, וליווה אותי ביחד עם זה עורך דין תל אביבי, מכר, איש טוב, גלעד, והוא היה מכותב לכל המיילים. הוא אומר לי, אחי, אני בכלל לא מכיר סוג כזה של עסקאות. בארץ שאני מייצג איזשהו ישראלי, יש שני מיילים, שלום, נגמר, חל, עסקות מים והולכים. פה הייתה התכתבות, הלוך חזור, לגבי העברת הכספים. העברת הכספים זה נושא שבכלל לא דיברנו עליו. היום להעביר כספים לישראל מחול, זה לעבור 7 מדורי גיהנום. זה להביא אישור.
עם כל הנושא של הלבנת הון.
הלבנת הון וכל הדברים האלה, ותביא מכתבים כאלה. היה לי עכשיו עסקה מאוד גדולה.
איך באמת משתלטים על זה? פה בארץ, שהיום אנחנו חותמים עסקאות, ואתה מספר מאיפה הכסף, מס הכנסה יכול לעשות לך הצהרת הון ולבדוק אותך, או לבדוק היגיון שבאמת יש סיבה שיהיה לך את הכסף. איך עושים את זה על חול?
אז צריך להביא מכתבים מרואי החשבון שם ועורך הדין שם על מקור הכספים. כספים צריכים לעבור מחשבון פרטי של הרוכש לחשבון פרטי של הרוכש בישראל. אנחנו צריכים לפתוח חשבונות נאמנות בשביל זה. יש חברות, יש גופים שמתמחים היום בהעברת כספים.
אתה מכיר מקרים שלא אישרו לבן אדם עסקה בגלל שהוא לא היה יכול להוכיח את מקור הכספים?
עכשיו הייתה לי עסקה, עסקה מאוד גדולה, שהיה לנו, העסקה כמעט התפוצצה, כי הוא לא יכול היה להוכיח. הייתה לי עסקה של לקוח שלי רכש מרכז מסחרי בצפון. והביא כספים מחברה שלו בחול, והעסקה כמעט התפוצצה, כי הכסף ישב פה בארץ, במשך 2.5 חודשים, והבנק לא הסכים לשחרר את הכסף, כי הייתה בעיה עם מקור הכספים. יש לי קולגה שסיפר לי על עסקה, יותר מעסקה אחת שהתפוצצה, בגלל שהכספים הוחזרו אחר כבוד לחול. עכשיו, לא מדובר באנשים שהם מלביני הון, אלא מדובר באנשים, הרי חלק מהמשקיעים הם אנשים מתוחכמים, שעושים תכנוני מס. יש להם חברות בגיברלטר, חברות ב-BVI, חברות בפנמה, או חברות בהונג קונג.
או בכל המקלטי מס הידועים.
מס האלה, שמבחינת הבנקים פה בישראל הם דגל שחור. כלומר, בנקים בישראל יעדיפו לאבד עסקה, לא לקבל את הכסף.
דרך אגב, זה גם נכון על ישראלים שיש להם את החברות שם, ודאי, שרוצים להשקיע חד בארץ.
חד משמעית, זה נכון. קודם כל, ברגע שכסף מגיע ממקלט מס, מבחינת הבנק זה דגל שחור.
הרי פעם המקלט מס המפורסם היה שווייץ, כבר מזמן
שווייץ היא דגל שחור. שווייץ היא דגל שחור, בנקים לא רוצים לקבל כספים
משם. אבל יש עוד מדינות, עוד מקומות.
יש את BVI, שזה יהיה בתולה הבריטים, יש את פנמה, יש את בהונג קונג לא מעט אנשים שהשתמשו, גם בסינגפור. יש מגוון של מקומות.
ובכל המקומות האלה, חייבים לציין, יש קהילות יהודיות מאוד מצליחות.
חד משמעית. דרך אגב, השירותים האלו, הם מתלווים, כלומר, היהודים לא מעט מתעסקים בשירותים פיננסיים, וזה מתלווה אחד לשני. לדוגמה, יש לי עכשיו עסקה של בחור מרוסיה, שקונה נכס יקר פה בארץ, אני לא בטוח שאני אצליח להביא את הכספים שלו לארץ. אחת מעט מעט בהסכם.
אני רוצה אבל להבין. התחלתי לשאול אותך קודם. עכשיו משקיע מחול קונה נכס להשקעה פה בארץ, להשקעה למגורים, זה לא רלוונטי, הרי אין לו עוד נכס פה בארץ. הוא משלם מס רכישה כמוני, מה עובר עליו? מה הוא מקבל? שתף נדבר גם מה הוא צריך לשלם אחר כך במיסוי.
אז ככה, מבחינת מס רכישה, הוא ישלם מס רכישה כמי שרוכש דירה שנייה. כלומר, אנחנו כישראלים, אם זו דירתנו הראשונה, עד כ1,800,000 ומשהו שקל נהיה פטורים, ועל ההפרש יהיו מדרגות של 3.5% ו5%.
כן.
החוצניק ישלם כמי שזו דירה שנייה, כלומר, עד כ1,300,000 שקלים ישלם 5%, על ההפרש ישלם 6%, ואחר כך 7%, 8%, 9% ו-10% גם כן. אז אלא אם כן, הוא רוכש באזור, בשטחים. החוק הישראלי, לפי סעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין, חל רק על מישהו אזרח ישראלי. מישהו לא אזרח ישראלי,
בן אדם פרטי.
בן אדם פרטי.
מדברים בהשקעות מגורים.
לאו דווקא, אגב, יכול להיות גם חברה זרה. כלומר, גם חברה זרה, חברה שרשומה, ודרך אגב, בשטחים, חברה שרוצה לעשות, לקנות נדלן בשטחים, צריכה להירשם גם להיות גם רשומה כחברה ירדנית. לא ניכנס לזה כרגע, זה יותר מורכב. אבל כשבן אדם קונה דירה בשטחים והוא תושב חוץ, הוא לא ישלם שקל מס רכישה. בגלל שהחוק הישראלי לא חל עליו, סעיף 16 א' לחוק מיסוי מקרקעין, מכיל את החוק הישראלי באזור, האזור משמר לקו ונראה אזור, החוק חל עליו רק על מישהו אזרח ישראל.
עכשיו, הוא קנה את הדירה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהמשקיעים לא מזכירים את הבתים, נכון, שלהם, שומרים אותם ריקים, mm-hmm. וזה מדהים. אז ארנונה אני לא שואל, ארנונה זה ארנונה. אבל ברגע שהם כן מזכירים, יש הרי חלק שעושים השקעות ומכינים את זה ולילדים והכל, איזה מיסוי חל עליהם?
אז זה מעניין, כי בעצם אמור לחול עליהם מיסוי כפול. כלומר, בישראל יש את המסלולים להכנסה מסחרות, כלומר, הפטור עד 5,000 ומשהו שקלים, מעבר לזה או 10% או מסלולי רגיל, כן? וזה כמובן בהנחה שהם מדווחים לפקיד השומה בישראל. תיאורטית, הם גם אמורים לשלם מס, במקום המגורים שלהם בחול. כלומר, אם כמו כל בן אדם שמפיק הכנסה שצריך דווח עליה, בדרך כלל יש אמנות למניעת כפל מס. כלומר, אדם שמשלם מס בישראל ובשיעור המס במקום המושב שלו הוא גבוה, הוא נמוך יותר, הוא לא אמור לשלם. הוא כן אמור לדווח על זה. ואגב, אני מתכנס שוב לשאלה הקודמת שלך לגבי העברת הכספים. תושבי החוץ נדרשים, לפחות בארצות הברית, נדרשים מדי שנה להגיש מה שנקרא את ה-FBAR. כל תושב אמריקאי שיש לו חשבון לא בארצות הברית, נדרש בדיווח השנתי שלו לרשויות המס בארצות הברית, לכלול פרטים על החשבון שלו בחוץ, ולדווח על ההכנסות שלו שם. אז במסגרת הזו גם נדרש לדווח על ההכנסות שלו מסחירות. אם הם עושים את זה או לא, זו שאלה אחרת.
טוב, אז אנחנו יודעים עכשיו, כבר אנחנו יודעים שהם קהילתיים, אנחנו יודעים מאיפה הם באים, אנחנו כבר מתחילים להבין את ההתקשרויות שלהם מבחינת מיסוי. אז בעצם לאן הם מובילים? זאת אומרת, איפה זה ימשיך? זאת אומרת, אתה דיברת כאן על השקעות בשטחים מסחריים, אתה דיברת פה על בעיקר מגורים, לאן הולך הקהל של משקיעי החוץ? מה אנחנו צפויים לראות בטח עכשיו אחרי הקורונה? שאתה יודע, אני מספר בכל מקום שבעצם שוק המגורים למשל בישראל הולך לקבל, א', יש חוסר של עשרות רבות אלפים של דירות, בעקבות כל החוכמות של כחלון, שאתה יודע שאנחנו לא חברים, אבל הולך להיכנס, גם המון משקיעים הולכים להיכנס פה בארץ. איפה זה יתפוס את המשקיעים של חול בארץ?
אז אני, קודם כל אני לא נביא ולא בן נביא, אז לא, אני לא יודע להתנבא. ברור. אני כן רואה אותם ממשיכים להגיע. הדבר היחיד שעומד באוכריהם זה נושא של שער הדולר, שבאיזשהו מקום זה מפתיע גם אותם. הרי למדינת ישראל בעיקרון יש אינטרס שהדולר יהיה גבוה בגלל ההייטק והייצוא, וגם להם, ככל שהשער שלהם, בין אם זה הדולר או היורו או הפאונד, עדיף להם שהדולר יהיה גבוה. אני כן רואה אותם ממשיכים להגיע. אני לא רואה אותם כל כך מגיעים לאזורים פריפריאליים, כמו אשקלון, או אפולה, או נצרת, נוף הגליל כשמע עד היום, אני כן רואה אותם מתנקזים למקומות שיש בהם קהילות, ואני כן רואה אותם מתנקזים למקומות שיש להם ערך מסוים. אני כן חייב להגיד לך שהם כבר תופסים את, כלומר, למרות שבעינינו הפרובינציאלים, הם לפעמים נראים כאנשים, כדוד סם העשיר מאמריקה, זה לא המצב. כלומר, גם להם היום קשה לקנות בירושלים לדוגמה. כלומר, דיבר איתי לקוח,
צריכים לזכור שאין גם מלאי כזה גדול של דירות, זאת אומרת, גם נעצרה קצת בניית היוקרה, סך הכל השטחים, אם אתה מסתכל על רחוב אריסטובולוס, שכל מה שבנתה שם אפריקה ישראל, ואתה מסתכל על ממילה, וכל האזורים, השטחים נגמרו, זאת אומרת, אין גם כזה עודף של דירות.
אני לא מדבר רק על האזורים האלה, אני מדבר על אנשים שיש להם 400 אלף דולר הון עצמי פנוי, כן? שזה לא סוף העולם שמה, כן? מה זה נותן לבן אדם פה? זה נותן לבן אדם הון עצמי, אל תשכח שהוא יכול לקחת רק 50% משכנתה. הוא לא יכול לקחת 75%
אתה קפצת לי לתוך השאלה שאני רוצה לשאול אותך, השאלה הבאה. אז הנה, אתה כן נביא. אנחנו יודעים שישראלי שהולך להשקיע בחול, ארצות הברית, עוד פעם, אני פחות בקי, וזה ידוע, אני הרי, אתה יודע, בגלובס כתבו עליי שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחול, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בהרבה מאוד מקרים בהתחלה לא יכול לקבל משכנתה בחול. לא יכול. הוא צריך להוכיח, ואחרי שהוא רק נכנס, ואחרי שהוא הוכיח יכולת פיננסית, ואמינות, וכל מה שקשור. איך באמת הם משקיעים פה?
הם מקבלים...
לא כולם מזומן.
לא, ודאי שלא. יותר מזה, האמריקאי הרגיל, אל תשכח שבארצות הברית הוא רגיל לשים 10% דיפוזיט ו-90 או 85% משכנתה. הוא לא יודע לשים מזומן. הם מקבלים
משכנתה. עדיין מקבלים בחול, למרות המשבר, 100% מימון?
לא 100% מימון, אבל מקבלים שיעורי מימון יותר גבוהים מאשר פה. ודאי למה שהוא כחוצניק מקבל פה. החוצניק יקבל משכנתה פה, כלומר בהנחה שמה שנקרא הקרדיט סקור, הדירוג אשראי שלו הוא טוב, בהנחה שהוא יכול להראות 1040, זאת אומרת הדוחות שלו למס הכנסה מראים הכנסות סבירות, וצריך לדעת ללמוד ולקרוא את הדברים האלו, אז הוא יקבל משכנתה פה בשיעור של עד 50%, אפשר בכל אינסטלציות כאלו ואחרות לקבל 60%,
הוא יקבל את זה מכל בנק ישראלי?
מכל בנק ישראלי, יש בנקים שיודעים יותר לתת את זה, כי שוב צריך לדעת לקרוא את הדוחות האלו. דוגמה, אנשי נדלן בארצות הברית תמיד יהיו בהפסדים בדוחות המס שלהם, כי הפחת על הנכסים שלהם מוכר להם כהוצאה, לוואי וזה היה פה בארץ.
יש את זה בעידוד השקעות הון.
נכון, רק אם אתה עונה על התנאים של חוק העידוד.
לא, אני אומר, דוגמה.
אבל אצלם כמעט תמיד הם נמצאים בהפסד. אז תיאורטית, בן אדם כזה מגיע לבנק, והוא רואה שבן אדם מפסיד. אבל כשאתה רואה את מצבת הנכסים שלו, ואתה מבין שהכל מנוקה כנגד הפחת, אז אתה יודע לקרוא שיש לבן אדם הכנסות.
תראה, זה דבר שגם מלווה כל מי שיש לו חברה. הרי גם אני, אם יש לי חברה, זה לא אומר שאני מושך את כל מה שאני נכון. יכול מהחברה בגלל מיסוי. אז תמיד שאני נתקל, שאני צריך מימון למשהו, אני נתקל בשאלות, אבל אז הרואה חשבון בהסבר מאוד פשוט, מתקן את זה בחוץ שהוא משלים הכנסות מסחר דירה וכאלה.
נכון.
זה משהו שעוטף, אבל זה שהם יכולים לקבל את המשכנתות, יש מצבים שהם כאילו לוקחים משכנתות על הנכסים שלהם שם,
בטח.
ומעבירים כסף?
יש מה שנקרא home equity loan, שוב, בגלל שיעורי המימון ובגלל הריביות המאוד נמוכות, כלומר, שם אנחנו מדברים על ריביות שיכולות להגיע אפילו ל-2% ל-30 שנה פיקס. כלומר, שזה מה ש... אנחנו לא מכירים
פה... שאין לנו פה דבר כזה
אנחנו בארץ. אנחנו לא מכירים, בארץ זה נקרא קלץ, קבוע לא צמוד. אנחנו לא מדברים על 30 שנה, על טווח של 2%, אז הם עושים את זה. לפעמים עושים גם וגם, כן? אבל הם יודעים לעשות את זה, הם יודעים להתמנף, והם מתמנפים פה בארץ יפה מאוד. אין להם שום בעיה לא לפתוח חשבון בנק, אלא אם כן הם מושחרים, מה שנקרא. שזה היו לי לקוחות כאלו גם כן, אבל אם הם לא מושחרים, אין להם שום בעיה לא לפתוח חשבון, לא לקבל משכנתה, לא להשלים עסקה, הכל עובד.
תקשיב יצחק, עורך דין שטיינברג, היקר. אני, אתה יודע, זה תחום שאני לא... לא בקי בו, לא הכרתי ולא נכנסתי אליו אף פעם. האמת הוא, אולי התעסקתי קצת עם משקיע חול, אבל לא בכיוון הזה. ואני חושב שב-40 דקות האלה, אנחנו כבר חרגנו מ-40 דקות, אבל זה קורה לי תמיד שיש דברים מעניינים. אני למדתי המון. סוף סוף אני מבין, ואני מכה על חטא שלא ישבתי ללמוד, את זה לפני זה בעצם מה ההבדל, אבל עוד פעם, אני פחות מתעסק במטריה של האזורים היוקרתיים, אני, אתה יודע, הקהל שלי זה הקהל היותר של עד מיליון שקל, או הסכומים האלה, עוד 1.5 מיליון, עכשיו קניתי נכס לבן אדם. אני למדתי המון, זה כנראה נושא מאוד רחב, שאפשר לדבר עליו עוד עשרות שעות, אבל אני חושב שהצלחנו, להתמקד ולתת את העיקר, להאיר את העיניים של האנשים, להבין מה עושים פה משקיעי החול, איך זה קורה, הקהילתיות שיותר הכרתי, למשל, היית אומר לי קהילתיות, הייתי אומר לך בנדלן, הייתי אומר לך חרדים. אז אני חושב שאני היום מבין את זה הרבה יותר טוב, אני גם אשמע את הפודקאסט הזה, מן הסתם, לשמוע את הכל עוד פעם. אני ממש ממש מודה לך.
תודה לך.
הועלת לבוא ואתה מתארח אצלי בבית, אמנם אתה ירושלמי ובאת מלא רחוק, אבל שבאת והתחלנו את השבוע, וזו התחלה נהדרת לשבוע, ואני אתן לך להגיד איזה מילת סיכום, ואנחנו נשחרר את האנשים.
בסדר גמור. אני רק רוצה לומר באמת כמה מילות של סיכום. אני חושב שהתובנה שאנחנו יכולים ללמוד דווקא מההסתכלות של תושבי החוץ, זה לראות את ההתבגרות של השוק בארץ. את הנושא שהשוק כאן בארץ עבר התבגרות, כלומר, הרבה פחות monkey business, הרבה פחות דברים שהם קומבינה ובערך, הרבה יותר שקיפות, בעיניי זה תעודת כבוד לשוק פה, זה תעודת כבוד דווקא לאנשים, למשל כמוך, שלוקחים אנשים שלא מבינים דבר וחצי דבר, ולוקחים ומסבירים לבן אדם איך הוא יכול לעשות דברים כאלו בכוחות עצמו, וזה חלק מתהליך של התבגרות ושל שקיפות, ודווקא בגלל זה אני צופה שהשוק הזה ילך ויתגבר, כי השוק הזה פחות נתפס כמקום של קומבינות, כמקום שעובדים על אנשים, כלומר אנשים יודעים שהם אולי משלמים טיפה יותר ביוקר, אבל הם יודעים שהם לא מניחים את כספם על קרן הצבי, ובעיניי זאת מלאכת קודש, ואני גם עוד פעם רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף, היה ממש נהניתי, קצת חששתי מהשיחה הזו, אבל אני שמח שהגעתי.
אתה יודע, אני קורא קצת שפת גוף, ואתה רואה אצל המרואיינים, או אצל האנשים שבאים איתי לשיחה, אתה רואה את הלחץ בהתחלה, בגלל שזה חוויה חדשה, אתה יכול להיות מאוד מנוסה, ואתה רואה את לאט לאט את ההשתחררות, יש לי אנשים שבאים עם ניירות, אתה עוד באת חופשי, שבאים עם ניירות ואומרים לי מה לשאול, והם פתאום מגלים שהכל זורם, אז שאתה יודע, כמו שאתה הוכחת שאתה יודע, ואתה שולט, הכל זורם, ועוד פעם, המון המון תודה, ולכם לך. המאזינים, תודה שהקשבתם לנו, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא, להתראות.